ברוכים הבאים לפרק ה-44 של פודקאסט הוואי נאו, פודקאסט להתפתחות אישית וכלכלית עבור דור הוואי. לפני שאנחנו מתחילים, חייבים לספר לכם, אנחנו מתרגשים בטירוף, יש לנו ערב על הבר משוגע, ב-25 לעשירי, להיות ה-1%,
יום שני.
המסע מתחיל עכשיו. בתל אביב, מתנצלים דרום וצפון, אבל אתם מוזמנים להגיע לישון אצלנו בבית.
כן.
ולהצטרף ככה
לערב. אבל נגיע אליהם גם, אנחנו הולכים להגיע לחיפה, הולכים להגיע לבאר שבע, אז stay tuned, כמו שאומרים.
נכון, והלינק למה שאתם רוצים, לשמוע עוד קצת על הערב פרטים, נמצא ממש כאן בתיאור של הפרק. בפרק הזה אנחנו הולכים לעסוק, ממש להיכנס למוח של הווייניק, הווייניקית שמתחילים להשקיע, לפני, בזמן השקעה, לאחר השקעה.
מה עובר להם בראש, איך הם פועלים רציונלית ולא רציונלית, איך אפשר למנוע את הטעויות של משקיעים מתחילים, זה מה שחשוב, כי הרבה מאיתנו או שעוד לא התחילו להשקיע, או שנמצאים בהתחלה, וכמה טעויות אנשים מבצעים בהתחלה ולפני, ואנחנו רוצים לנסות ולמנוע את זה ולהגיע לזה מוכנים.
ולפני שנצלול פנימה, חשוב שתכירו את דני גל, האיש באולפן שלנו, שגורם לנו להרגיש כאן בנוח.
דני גל.
דניאל גל, המפיק שלנו. אני רותם גולן, מאמנת אישית מנטלית, וכאן לצידי שי ביבס.
שלום, אני שי. אני לא אגיד בן כמה אני זהו, נגמר הבית זונות. אנליסט, מרצה להתפתחות כלכלית, השקעות, התנהלות כלכלית נכונה, בארץ, בארצות הברית אפילו. וזהו, משקיע לי לתומי. את יודעת מה שמתי לב?
מה?
קודם כל חייב לומר שזה הפרק הראשון שאנחנו מצלמים ליוטיוב, אלן וסה הלן, ואתם לא רואים את עדי שיושבת מאחורה, אבל עדי המדהימה הזאת עושה בשבילנו את זה, ואנחנו מה זה מודים לה, ואנחנו מתרגשים, שלאט לאט אנחנו גדלים, ופתאום מספוטיפיי זה נהיה אפל פודקאסט, ופתאום נהיה יוטיוב, ופתאום יהיה גם ערוצים אחרים. עדי התחייבה להיות אחראית על כל מערך הפרסום, על כל מערך השיווק. סתם, סתם. אבל פתאום נזכרתי ש הרבה פעמים בפרקים כלכליים, תמיד היינו אומרים, אין האמור, מעיד, על, וכאילו, יש איזה 15 פרקים שלא אמרתי, אז אל תתבעו אותי או משהו, כאילו, אין לי כסף שנים על עורך דין. אז גם על הפרק הזה אני אגיד שאין האמור, מעיד, על,
אנחנו לא יועצים
כלכליים, ואין לנו תעודה, ואנחנו אומרים דברים על דעת, על סמך ניסיוננו האישי. כמובן, זו החלטה שלכם ושלכן, אם להשתמש בהמלצות האלו.
בידע להעמיק, לחקור.
כן.
אוקיי, אז אנחנו רוצים להתחיל בשאלה. לדעתכם, כמה אנשים בדור ה-Y משקיעים בשוק ההון, מסך כל ה-100% שנמצאים בדור ה-Y, גילי 20 עד 40?
כן, עכשיו חשוב לי קודם כל להגיד שזה מחקר שנעשה בארצות הברית, אוקיי?
בדרך כלל זה די קרוב למה שקורה אצלנו בארץ.
כן, בסוף הארץ מקבלת את זה כמה שנים אחרי, אז זה לא רחוק מהמציאות. 41% מדור ה-Y משקיעים בצורה פעילה, בשוק ההון, נכון לשנת 2020. עכשיו, שני דברים קרו בשנת 2020. קורונה.
נכון, שהכניסה מלא צעירים.
שהכניסה עוד מלא, לדעתי המספר היום הוא הרבה יותר גבוה מ-40, ולדעתי, עוד פעם, לדעתי יש לי באזור ה-60. ומה שמדהים לראות, זה שלפני 6 שנים, במחקר הקודם שעשו, זה היה 20%. זאת אומרת, יותר מהכפילו, כמות האנשים שמשקיעים יותר מהכפיל את עצמם, ב-6 שנים. עכשיו, זה אומר לנו שני דברים. דבר ראשון, אנשים התחילו, אני יכול להסתכל על זה בצורה חיובית ושלילית. צורה חיובית זה אנשים התחילו ללמוד על כסף. הורים אולי לימדו את הילדים, אנשים השתמשו ב1,007,000 אתרים ודברים שנמצאים בחוץ כדי ללמוד על השקעות, ואמרו לעצמם, יאללה, גם אני יכול. והדבר הנוסף זה גם שפתאום אנחנו מבינים שממחשבה שלדעתי הייתה תקועה גם להורים שלנו, ואולי גם לנו כל כך הרבה זמן של רק עשירים משקיעים,
נכון.
פתאום יש להם, יש פלטפורמות היום בארץ כמו פפר, או בארצות הברית כמו רובין הוד, שאתה אומר, כאילו אני יכול לשים כמה דולרים בודדים ופשוט לקנות מניה. אתה לא צריך לקנות, להיות עשיר בכלל ואפילו לא קרוב לזה. ושאנשים הבינו את זה, הם הבינו שוואלה, כאילו זה הזמן להשקיע. אז זה מדהים, אבל מצד שני, הרבה מאוד משקיעים חדשים שנמצאים בחוץ, בשוק, זה גם אומר הרבה מאוד טעויות פוטנציאליות, שאנשים שהם חדשים מבצעים. כי זה כמעט בכל דבר, כשאנחנו מתחילים משהו חדש, אנחנו לוקח לנו קצת זמן להסתגל, והרבה מאוד אנשים נכנסים וקונים איזה מניה, נגיד, אני לוקח רגע את שוק ההון, שכולם מדברים עליה, או שהיא מגניבה, או שהיא זה, ובגלל הפסיכולוגיה שאנחנו לא מגיעים מוכנים פסיכולוגית, בעיקר לעולם ההשקעות, לנפילות, לעליות, איך בונים תיק נכון, איך בונים מטרות לפני כן, לפני בכלל שמתחילים להשקיע, אנשים לא באים לזה מוכנים, ואז מבצעים המון 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 טעויות בזמן של ההשקעות, וזה משהו שפשוט הורס לנו בתור דור, את הפוטנציאל רווח.
אני יכולה לשים פה סייג,
שי. אתם שימי את הסייג הזה, שימי אותו, שימי.
כי אני באמת חושבת ש... הטעויות הן חשובות, הן חלק מהתהליך. אנחנו הרבה פעמים מדברים כאן בפרקים, ואני כל פעם חשוב לי לשים את האצבע שלא נפספס את זה. זה לא ששי ואני אומרים, יאללה, בואו נלמד הכל, לא נטעה בכלום, הדרך להצלחה סלולה, בדיוק דיברנו על זה עם עדי רגע לפני הפרק. זה לא שאנחנו עכשיו אומרים, הנה, עכשיו בואו תלמדו, אל תטעו. זה לא נכון, אני אישית לא מסכימה עם זה, אני חושבת שהדרך הטובה ביותר ללמוד היא ליפול ולקום ולנסות, אני לא אומרת לטעות ב-100,000, 200,000 שקלים ולהגיד יאללה, אני מאמר הכל או כלום, לא.
מסכים.
או אני מאמר את הכל, אבל הטעויות הן חלק מזה, ולכן גם כשאנחנו עכשיו מדברים פה על הבסיס, זה בסדר לחקור עוד, לקרוא עוד ולתת ניסיון בקטנה, וגם אם ניפול או לא נצליח, זה חלק מהתהליך לצמיחה ללמידה מה נכון.
לחלוטין, אני מסכים איתך, אני פשוט אומר עוד פעם, בואי, גם אם עכשיו אנחנו נלמד ונעבור על כל הטעויות של המשקיעים מתחילים ונלמד אותם ונפנים אותם, אני אגלה לך סוד ועולה מאזינים, אנחנו עדיין ניטה.
נכון.
אנחנו תמיד ניטה. גם עכשיו אני עם 20% 20 שנה ניסיון בשוק ההון, אני עדיין אתאה. מה שאני מנסה לומר, זה שיש כל כך הרבה טעויות שהן טעויות של מתחילים, שאתה אומר, אם אני אלמד אותם,
זהו, שיכלו להימנע.
אז במקום שיהיו לי, סתם אני אומר, 30 דברים שעשיתי, שטעיתי בהם, אז יהיה לי 10 דברים שטעיתי בהם. זאת אומרת, יש כל כך הרבה טעויות שהן קריטיות למשקיעים מתחילים. לדוגמה, אנחנו נדבר על אחת הטעויות, אבל קחי דוגמה, לא כותבים מטרות ויעדים לפני שמתחילים להשקיע.
כן, זה יכול להימנע מראש.
זה טעות שאתה יכול למנוע אותה. ואז למנוע את ה... למכור את המניה שהיא בעלייה או בירידה, כי אתה כבר באת עם תוכנית עבודה ואתה מסודר. אז אתה מונע מעצמך הרבה מאוד טעויות. המטרה היא לא למנוע את כל הטעויות, כי כמו שאמרת, אתה לומד מזה. אוקיי. זה בסדר, ואחותי נטעה תמיד. גם אם חשבתי עם 30 שנה ניסיון בשוק ההון, את לא תטעי, ברור שתטעי. אבל יש טעויות שהן נורא קריטיות. גם, למה חשוב לי לומר את זה עכשיו? כי תחשבי שאנשים שמתחילים להשקיע, הם עכשיו בונים את הבסיס. אנשים שמתחילים להשקיע, בעזרת השם ישקיעו עוד 10, 20, 30, 40, 50 שנה קדימה, וגם הם ילמדו את הילדים שלהם להשקיע. ומה השלב הכי חשוב שמתחילים להשקיע? ועוד את הבסיס, זה כן. אומר לקרוא, ללמוד, לכתוב לי מטרות ויעדים, להבין איך אני מתחיל, צעד צעד, בסבלנות. אם אני אתחיל בבום, או אקנה זה מניה שכולם מדברים עליה, או לא אכתוב מטרות ויעדים, אני לא יודע איך להתנהל, ואז אני, הבסיס שהכל נבנה עליו הוא בסיס לא יציב.
ואז אני בורחת.
בדיוק, המטרה היא לא למנע מטעויות, המטרה היא פשוט לבנות בסיס יציב, בעיקר למשקיעים מתחילים, שעוד לא התחילו להשקיע, או בתחילת דרכם. יש להם עוד מקום לבנות את היסודות כמו שצריך.
אוקיי, אז באמת מה שהולך להיות לנו היום זה לדבר על מה עובר בראש, במוח של אדם, אישה, משקיעים שמתחילים. נחלק את זה ללפני ההשקעה, בזמן ההשקעה ולאחר מכן.
כן, אני מתרגש, כאילו מצלמים אותי פעם ראשונה, כאילו אני לא יודע כזה לחייך.
חשבתי שאתה סתם צוחק עליי. אוקיי, אז נדבר על זה בשני אופנים, גם איך אנחנו מתנהלים פיזית, וגם איך אנחנו מתנהלים מנטלית בדור הוואי, פיזית הכוונה בעולם המציאות רגע, וגם ברמה המנטלית, ונדבר על 14 טעויות נפוצות, ותראו כמה קוראים לכם, כמה לא קוראים אצלכם, כמה אתם באמת פוגשים אותם, ואם אתם כבר משקיעים ואתם כבר במשחק, תדעו גם איך להימנע מהם במהלך הדרך.
בדיוק, כי גם בואי, בינינו, גם אם אנשים מאזינים לנו עכשיו, היי, אתה, או את, גם אם אתם משקיעים, כבר, עדיין אנחנו כנראה לא משקיעים איזה 20 שנה, כי כולנו צעירים פעורים, ולכן גם זה מאוד מאוד גם רלוונטי לכם, וגם לי, וגם לרותם, וגם לכל המשקיעים המתחילים, להבין ממה אפשר להימנע, ואיך אנחנו יכולים לחדד את עצמנו, שכרגע בשנים שאנחנו בונים את הבסיס, שעליו נשתית את ה... את עולם ההשקעות, שאנחנו הולכים בעזרת השם להשקיע עוד הרבה מאוד שנים. טוב, אז בואי נתחיל. בואי נדבר על מה קורה בראש שלנו לפני הכניסה לעולם ההשקעות, ורותם...
אני דוגמה קלאסית.
אני צריך אותך איתי.
אני okay? דוגמה קלאסית.
עכשיו, מבחינה פסיכולוגית, כשאני מדבר על השקעות, אנחנו תמיד מדברים על... כשאני בא לבן אדם שאף פעם לא השקיע, ואומר לו, אחי, מה אתה חושב על שוק ההון, על נדלן, אולי תשקיע, אולי פה, אולי שם? הדבר הראשון שעולה בראש, מה?
אני, זה משתק אותי.
למה?
כי עובר לי בראש דבר ראשון, כמו שאנחנו תמיד מדברים על זה, למה זה לא יצליח? אני צריכה ממש במודע לספר לעצמי למה זה כן יצליח, אבל למה לא ואיזה פחד ואומייגד, מה משקנת, איזה כבד, אני עוד צעירה, כאילו אם זה לא ילך, אם אני אבד פתאום 100,000 שקלים, זה נשמע לי כאילו מטורף.
פעם כשאתה אומר השקעות, מבחינתי, ואתה יודעת, לא מעט דיברנו עם וייניקים בהרצאות ובסדנאות, קודם כל הם אומרים, זה מפחיד, כמו שאתה מדבר, אני מדבר איתי סינית. אני מפחד, אני רוצה לברוח משם, אני רוצה להפסיק לדבר, אני רוצה להפסיק לחשוב על זה. זה מלחיץ אותי. תחשבי, עכשיו אני בא לבן אדם, עכשיו אם מישהו שומע אותנו ועדיין לא התחיל להשקיע, ואני אומר לו, אחי, מה, אתה רוצה למנף כסף? אתה רוצה לקנות מניה? אתה יודע מה זה שוק דובי? אתה יודע מה זה S&P 500?
אתה עושה לי כאב ראש.
כפרה עליך, עזוב אותי באמא שלך. כאילו, מה אתה רוצה מהחיים שלי? רק רוצה לברוח מזה.
ואני חייבת להגיד לך, שי, שלפני שהתחלנו את כל הפודקאסט, והמאזינים שלנו ככה יודעים שבאמת, אני לא הכרתי את עולם ההשקעות כמו שאני מכירה אותו היום, וחוקרת אותו כמו שאני חוקרת אותו היום. ממש לפני שנה, אגב, בעוד 9 ימים אנחנו חוגגים שנה. מהפרק הראשון. ובאתי להגיד לך שהשקעות מבחינתי מצטייר בראש כרולטה. רולטה. סיכוי יצליח, סיכוי לא.
הצטייר או מצטייר?
הצטייר בעבר, היום כבר בכלל לא ככה, עדיין כסיכון, אבל אז זה אפילו לא היה לי בראש כסיכון או סיכוי, אז היה לי בראש פשוט רולטה, 50% יצליח, 50% לא יצליח, כאילו כזה מזל, תנאי הסביבה, כאילו.
כן.
זה בכלל לא היה, אז דווקא אם מישהו מזדהה עם מה שאני אומרת, כי זה הכי מה שעבר לי בראש, ועדיין בחלק מהתחומים שאני לא מכירה בעולם ההשקעות, אז זה מאוד מפחיד, זה ממש מלחיץ, כאילו אני אומרת, מה, איזה נורא זה הימורים כאילו, איזה נורא זה רולטה, כאילו מי נכנס לקזינו עם כסף שיש לו שעובד עליו יום ולילה, וכאילו פשוט שם אותו ויאללה, יאללה בבאללה. אז באמת פחד זה אחד הדברים המאוד מאוד מאוד מרכזיים.
וזה לכל דבר נכון, עוד פעם, כמו שאמרנו, כל דבר שאתם לא מכירים או לא אוהבים ופתאום שמים לכם אותו in your face, אתם פשוט יוצרים, אתם קודם כל מפחדים, הולכים אחורה, מנסים, אתם מייצרים איזשהו אנטגוניזם, איזה פלצן יצאתי עכשיו, אנטגוניזם, מייצרים איזשהו אנטגוניזם, ולא רוצים להיכנס לזה, ואתה יודע, דיברנו גם בפרק 2, איפה אנחנו, איפה פרק 2 כפרה עלייך, דיברנו על מה עובר לנו בראש, אז הדבר הראשון, קודם כל, אנשים שלא מכירים את זה, הדבר הראשון שהם עושים, הם קודם כל גם מפריזים בפחד. חושבים גם שיהיה אסון נוראי. תמיד אני מדבר עם אנשים. ועוד פעם, אני מדבר עם ביום מקבל בערך בין 20 ל-25 הודעות במסנג'ר בפרטים, שאלות של אנשים.
כן.
עכשיו, כל כך הרבה אנשים רושמים לי, אבל אם אני עכשיו אכניס 100,000, והכל עכשיו ייפול, מה אני אעשה עכשיו? מה, אני אפסיד את כל הכסף? אנשים לא מבינים שזה לא שחור או לבן.
כן,
זה לא
כמו
שמניה היום, תקנה שמניה של אפל, לא המצא להשקעה. ב-392 דולר, ומחר היא כאילו אפס. זה לא עובד ככה, חברים. זה לא יהיה אסון נוראי. תקנו עכשיו נכס נדלני, אני לא מכיר עדיין נכס שקנו אותו ב-X כסף, והיום הוא שווה אפס. אני לא מכיר 4 קירות ששווים 0 שקל. לא מכיר. ואנשים, בגלל שהם לא יודעים, הם מפריזים וחושבים, הם חושבים שיהיה אסון נוראי. הדבר השני, הורים. ההורים הרבה פעמים גם מפחידים אותנו, אומרים לנו, תקשיבו, הדוד שלי הפסיד, שימו בבלטו, תעזבו אתכם השקעות, עזבו אתכם. עכשיו, אנחנו נעבור על זה גם במהרה, כי דיברנו על זה גם בפרק 2. הדבר השלישי שאנחנו מפחדים ממנו הוא סיכון. הרבה מאוד אנשים, כמו שאמרנו, לא רוצים הרפתקאות, לא רוצים עכשיו להפסיד הרבה כסף, שהכסף שלהם כל הזמן יזוז, שהם כל יום רואים שזה משתנה ב-10, 20, 15%. אנשים חושבים שכל ההשקעות הם עולם כזה, עולם מאוד תנודתי. דבר נוסף, אנשים חושבים שכדי להשקיע הם צריכים לדעת המון. אנשים לא מבינים היום כמה אפשרויות יש להם להתחיל להשקיע עם מינימום ידע, עם מלווים, עם אנשים, עם קבוצות ידע, עם קבוצות, עם המון המון אנשים מסביב שעוזרים לך לקצר את הקומת הלמידה ועוזרים לך לעשות את זה, או אפילו עושים את זה בשבילך. בנוסף, אנחנו מדברים כל כך הרבה ודיברנו על זה בפרקים 5 ו-6 על סביבה, כמה סביבה זה דבר חשוב. כשאני סיפרתי על הדירה הראשונה שלי, כל החברים שלי היו נגד, אנשים חשבו שאני משוגע, אמרו לי, תקשיב, ההורים שלי כל היום בוכים בבית על משכנתה, אתה עכשיו בא בגיל 20, לוקח משכנתה, תגיד, אתה מטומטם. סביבה זה מאוד מאוד חשוב, סביבה יכולה להיות הבסיס שלך להצלחה, אבל גם הבסיס שלך להישאר בינוני.
בכל דבר בחיים.
בכל דבר בחיים. דבר נוסף אמרנו, השקעות זו שפה. אם אתה לא לומד לדבר את השפה, זה מרחיק אותך, כמו סינית. אם עכשיו דברו איתך סינית, את מתרחקת, את לא מבינה. בנוסף, אנחנו מאוד מאוד, את יודעת, להשקיע זה מאוד לצאת מאזור הנוחות. זה לא פשוט. היום אני, ממש בחודשים האלו, אני כבר חודשיים עובד על השקעה מאוד מאוד גדולה שאני רוצה לעשות בארצות הברית. הצבתי לעצמי מטרה, עד גיל 30 אני רוצה לקנות נכס בארצות הברית. ואני יושב לפעמים מול המחשב, ואני מרגיש שאני לא באזור הנוחות שלי, כאילו אני מרגיש שאני כאילו עכשיו נכס בפלורידה, כאילו אני מתחיל לדבר עם אנשים שאני לא מכיר, הולך לבנק עם בקש הלוואות, כאילו אני מרגיש שאני לא, אני לא מרגיש בנוח, אני כאילו מרגיש שאני, לא יודע אם להגיד בנוח, כי אני מתרגש מזה וזה מרגש אותי וזה עושה לי טוב, אבל אני באמת מרגיש שאני יוצא מאזור הנוחות שלי. מצד אחד זה מפחיד, מצד שני, אני מרגיש שאם אני לא אעשה את זה עכשיו, אז מתי כן.
וזו גם הדרך היחידה ללמוד, אין דרך ללמוד בלי לצאת מאזור הנוחות.
בדיוק. ודבר אחד לפני האחרון זה סקפטיות. הרבה מאוד אנשים אמרתי להם, כן, אתה קונה, אתה יכול לקנות נכס מתחת למחיר השוק, ולמכור אותו בעוד 100,000, בעוד כמה שנים.
למה שיתנו לי, זה לא שיתנו. באמת, יש פה
רגע,
קאץ'.
רגע, אם כולם מוכרים את זה בעוד 100,000 שקל, אז למה שלא כולם יקנו דירה? אם עכשיו אתה שם במניה, ובטוח לטווח הארוך אתה מרוויח, אז למה
לא כולם עושים
בשוק
את
ההון?
זה?
למה? ואני באמת שואל למה. כשאנשים ידעו, ויבינו שזה באמת, שאנשים נגיד ילמדו על ריבית דריבית, ויבינו כמה זה חשוב לטווח הארוך, שאנשים יראו גרפים, גרפים של ההיסטוריה שמראה על כמה סיכון יש שאתה משקיע במניות לטווח של 5, 10, 20 שנה, אז הם יבינו מה הפוטנציאל. שאנשים יסתכלו כמה האינפלציה היום, ומה קורה לכסף שלהם ששוכב בבנק, הם יבינו. הסקפטיות הזאת יכולה להיפטר כשאנשים ילמדו ויקבלו את ההשכלה הפיננסית שאני לא קיבלתי בתור ילד, שההורים שלי לא קיבלו בתור ילדים.
גם אז לא היה, לא היה כזה ידע. היום יש פודקאסט אתה שם באוזניים, היום יש ספר אתה שם ליד המיטה, כאילו גם אז היו ספרים, אבל זו הייתה מודעות כזו כבר.
הנה, תראה היום, יש פודקאסטים, יש ספרים, יש קורסים, יש כל דבר שאת רוצה. עדיין, כולם עושים את זה? לא. אני אגיד לך יותר מזה, לצערי, הרוב לא עושים את זה. זה בסופו של דבר מה שקורה. ודבר אחרון, הרבה מאוד אנשים בדור שלנו הם אנשים שרק סיימו את הצבא, או עכשיו באמצע הצבא, או סטודנטים, או עכשיו התחילו את החיים שלהם, והם אומרים, אחי, כאילו, יש לי 100-200 שקל, כאילו, מה זה כבר, איזה הפרש זה כבר יעשה, איזה הבדל זה כבר יעשה. וואלה, אנחנו מעבירים, אני כבר מעביר לא מעט זמן הרצאות לחיילים, ומנסה להסביר להם כמה זה 100 שקל שהם שמים עכשיו בחודש, לעתיד שלהם, ואתם, מה זה תופתעו לדעת, שזה חבל לכם על הזמן, כמה זה משפיע, וכמה זה כמה זה משנה חיים לטווח הארוך. טוב, עכשיו, אז מה קורה בעולם החיצוני? אנחנו מפחדים, אנחנו לא רוצים להשקיע, כי עכשיו ציינו את כל הדברים שעוצרים אותנו מלהשקיע, אז מה קורה בעולם החיצוני? יכולים לקרות שלושה דברים. הדבר ה, במקרה הכי הכי טוב, אנשים מכניסים כסף יותר ממה שהם מוציאים, לוקחים את הכסף שהם הכניסו, שמים אותו באיזה פיקדון, ומכניסים, מפסידים 3% בשנה.
בין 2-3.
הידד. כן. הידד להם.
זקן.
במקרה האמצעי, אנשים מכניסים X כסף, מוציאים את אותו X כסף, break even, אומרים, יופי, אנחנו ממשיכים, הכל טוב, עוד חודש עבר בשלום. אני קורא לזה בלי עתיד, בלי תקווה, בלי חלום.
ממילים של?
הוא לא יכול לבוא עכשיו לתבוע אותי, זהו, לא איתנו.
צריך לקבל תמלוגים, זכויות.
במקרה הגרוע, ולצערי יש לא מעט אנשים כאלו, אנשים שמוציאים הרבה יותר משהם מכניסים.
נכון.
מה קורה? נכנסים למינוס. אבל אחי, זה רק 500 שקל מינוס בחודש. אחי, זה רק 1,000 שקל במינוס בחודש. מה קורה בשנה? 12,000 שקל. מה קורה אחרי שנה? הבנק בא לך ואומר לך, רותם, את ב-12,000 מינוס, כפרה עלייך.
בואי תסגרי.
או שתקחי הלוואה לסגירת המינוס בריבית של, שאנחנו הורגים אותך, 12-13%, כאילו, תמותי. ואז מה את עושה? נכנסת למרוץ שנקרא מרוץ העכברים.
שאנחנו עובדים, מכסים הלוואות,
עובדת לחסות הלוואות, וזה יהיה החיים שלך. אנחנו לא יודעים להתנהל כלכלית, הרבה מאוד מאיתנו, אנחנו תלויים רק במשכורות שלנו. אנחנו מפסידים בכל שנה שהכסף שלנו נשאר בעוש, בכל יום. אנחנו מפסידים כסף שאנחנו יכולים למנף מכל כך הרבה גופים חיצוניים ולהשתמש בו כדי להרוויח כסף, אנחנו לא נכנסים למשחק. והדבר הכי גדול, שהוא לדעתי הבסיס לכל זה, כמו שאמרתי, רובנו לא למדנו מההורים שלנו את החשיבות המטורפת של השקעה בגיל צעיר. לא למדנו מה זה להשקיע, לא למדנו למה זה טוב. להפך, למדנו למה לשים את הכסף בבלטו, זה הדבר הכי בטוח שיכול להיות. ואנחנו, חלק מהסיבה שזה 50% זה בשביל לשנות את זה. אנחנו דוחים את הכל, אנחנו, גם הדור שלנו, דור שכל כך אוהב גם דחיינות. כל כך הרבה אנשים אומרים לי, אני לומד, כן, אבל אני אשקיע, כאילו, אני מתכן להשקיע עוד חודש. כן, כן, אני מתכן להשקיע עוד חודשיים. לא, לא, פשוט אני לא מבין עדיין את החומר, אני...
אז תדעו שזה לא רק אנחנו, זה מרבית העולם, טבע האדם, רק נגיד במילה. הדחיינות הזו שקורית לנו, זה כי אנחנו, קשה לנו להתחבר לעני העתידי. לרותם של גיל 40, לרותם של היום, קשה להתחבר לרותם של גיל 40, כי אנחנו לא מצליחים לדמיין אותה. גם דיברנו על זה באחד הפרקים, שעשו מחקר מאוד מעניין, על שמו תמונה שלי היום ותמונה שלי בעוד 40 שנה, וניסו להבין למה המוח שלי מייצר חיבור רגשי. והמוח של מלא מלא סטודנטים, ובכלל כל מי שהיה במחקר, לא הצליח להתחבר בכלל לדמות הזו שהוא רואה בעוד 40 שנה, לא הרבה יותר קשה. אז הדחיינות הזו קורית גם כי אנחנו באמת לא מצליחים לדמיין, זה כל כך רחוק, שאתה כאילו, מה עוד 10 שנים, איפה אני אהיה, מי יודע.
מטורף. אז אנחנו גם דור שאוהב דחיינות באופן כללי, ובגלל שאנחנו אוהבים דחיינות, אנחנו, יהיה לנו עוד יותר קשה להשקיע. כי אנחנו אף פעם לא נרגיש שזה הרגע הנכון, אבל אני אספר לך סוד, באיזשהו שלב, אתה אף לא מרגיש שאתה יודע הכל ב-100%, ואתה אף לא תדע הכל ב-100%, אבל באיזשהו שלב, אנחנו צריכים לצאת מאזור הנוחות וצריכים לקפוץ למים. גם שאני עשיתי את הדברים שאני עושה, לא ידעתי הכל ב-100%, אני אפילו מתקרב ל-100%. אבל אין ברירה. בואי נדבר רגע איך אנחנו מתגברים על כל הדברים האלו. דבר ראשון, אנחנו צריכים לדעת לכתוב תוכנית עבודה. אנחנו לא יכולים לקפוץ למים בלי תוכנית עבודה. אנחנו דיברנו על זה, אני לא ארחיב על מה זה תוכנית עבודה, כי דיברנו על זה בפרקים הקודמים, אבל אנחנו חייבים תוכנית עבודה שבאופן כללי תגדיר לנו מה המטרות שלנו בהשקעה הזאת, מה הסיכון שאנחנו מוכנים לקחת, כמה כסף יש לנו ומה טווח הזמן לפי המטרה, באופן מאוד מאוד כללי, ויש לנו גם דף מטרות ויעדים שהוא ללא עלות. אם אתם רוצים, אנחנו נשים לכם את הלינק, אני עושה ככה, כאילו זה בספוטיפיי, נשים לכם את הלינק בביו, את הלינק בהסבר של הפרק, ואתם מוזמנים להוריד את הדף מטרות ויעדים שלנו.
נכון. הדבר השני הוא ידע מפיג פחד. אם יש משהו שמסייע לנו להוריד את הפחד, זה ככל שאנחנו יודעים יותר, מפלס הפחד יורד.
ספרי על עצמך.
וגם אני, כמו שדיברנו ככה במלא פרקים לפני שנה, בקושי ידעתי, השקעות הנשמע לי רולטה, דבר מאוד מסוכן. היום אני משקיעה בכמה ערוצים ואפיקים, כבר בסיורים ובדברים ש...
ולמה?
שעוזרים לי לקפוץ למים, כי ככל שידעתי יותר, שאלתי יותר, ברגע שגם נחשפתי לכל מה שקורה בעולם ההשקעות, לאנשים שהצליחו, קראתי ספרים, חקרתי את התחום הזה יותר מתחומים אחרים שבאים לי באופן טבעי. אגב, שואלים אותי רותם, אבל הרבה פונים אליי בפרטי ואמרו לי, אבל איך עשית הצעדים הראשונים? כי שי, זה נשמע מאיים, הוא כבר עושה, הוא כבר יודע, כבר 9-10 שנים, ואני באמת בתחילת דרכי בשנה הנוכחית, וככל שידעתי יותר וחקרתי יותר, היה לי יותר קל להיכנס למשחק, ולהבין מה הדרך שנכונה לי, לא בכך הדרך של שי,
חלוטין.
או של יריב, או של הראל, או של יוסי, או של שירה, זה ממש דרכים שהן שונות, ולי בריא לעשות איזשהו ניסוי וטעייה, אבל אני כל פעם מנסה קצת, וזה ממש עוזר לי להפיג את הפחד, כמישהי שבאמת מגיעה מבית שפחות מדבר השקעות על גבולה בכלל לא. אז זה משהו שפחות נוכח בחיים שלי, ופתאום זה מאוד נוכח בפייסבוק שלי ובאינסטגרם שלי, מה שאנחנו עושים ביום יום ובפניות שאני מקבלת בפרטים, אני ממש מסבירה מה הצעדים שעשיתי שלב אחר שלב, אז זה ממש עוזר גם להתמקד בידע שאתם רוצים לדעת, לא לקפוץ לכל ההשקעות.
במיוחד לדור שלנו.
כן, כי ממש קשה לנו שאנחנו גם וגם וגם, אנחנו גם אנשי הייטק, אנחנו גם יוצרים, אנחנו גם זה, אנחנו גם...
מלא קורסים, מלא זה, איפה אני לא מבין, מאיזה פודקאסט?
אז אני התחלתי, אגב, אני חייבת להגיד שלא חששתי מזה ששי הוא גם וגם, כאילו גם בדירות וגם בקריפטו וגם זה. אני התחלתי רק בשוק ההון, זהו. לאחר שהבנתי קצת חודש, חודשיים, שלושה, עשיתי גם את הקורס של שוק ההון שיש לנו בקבוצה, אני עפתי עליו. לאחר מכן הלכתי טוב, ביררתי על קריפטו, אני מושקעת גם שם, לאחר מכן, כאילו שלב שלב, לא צריך את הכל ביחד, לא להילחץ, זה מאוד 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 עוזר, לדבר עם אנשים שעשו את זה, זה השלישי.
הכי חשוב לדעתי.
הכי חשוב.
אם את שואלת אותי, הכי חשוב, לדבר עם אנשים שעשו את זה, לי באופן אישי זה הפיג כל כך הרבה פחדים, שאתה רוצה לקנות נדלן בארץ, ואתה אומר לבן אדם, אחי, אתה יכול לדבר איתי רגע, כמה דירות יש לך בארץ? בוא, תספר לי, איך עברת התהליך? איך אתה מרגיש? אין לך תיקונים? מה עם הדיירים? הבן אדם שיודע את זה הכי טוב, זה בן אדם שחי את זה.
נכון.
ואני יותר ממליץ לאנשים לדבר עם אנשים שעושים כבר את מה שאתם רוצים לעשות.
אתה יודע שבדיוק אתמול מישהו כתב לי בפרטי, רותם, תקשיבי, אני בדיוק כמוך, ואני מת לצאת לדרך, ואני מת זה. שאלתי אותו, תגיד, כמה זמן אתה ככה? הוא אמר לי, כבר מעל 3 שנים. אמרתי לו, אז מתי לדעתך הזמן לצאת לדרך? מתי תוכל לצאת לדרך? הנה, אני מדבר איתך וזה. נתתי לו 3 מספרי טלפון. שאלתי אותו, כאילו, מה קורה? תתקשר אליהם באמת? לא, עזבי, אני לא אעשה את זה. ופתאום אתה מבין, כאילו, גם כשאתה כבר אומר, הנה, קח את המספר טלפון, דבר עם הבן אדם. אז אני כאילו אומרת, אז איך נוצאים לדרך אם אתה לא פשוט מרים את הטלפון ומבין איך לעשות את התהליך שנכון לך?
הכל זה עניין של לנצל הזדמנויות. אני אגיד את זה ממש בקצרה, כי אנחנו עושים פרק על נדלן בארצות הברית בקרוב, אבל עכשיו, בחלק מהלמידה שלי, אני בקשר עם מישהו מיוסטון, טקסס, אני שגע אותו כל יום בקבוע, מתקשר אליו מהוואטסאפ לשאול אותו שאלות. למה? כי למה לא? כי זה מה שאני רוצה לעשות. וקבעתי מטרה. וימות העולם, אני אציק את המטרה הזאת, ואני צריך את הבן אדם הזה, אז אני אציק לו כל יום אם צריך, עד שהוא יסנה אותי, כי אני רוצה לקנות נכס, וזה מה שאני אעשה, ואם הבן אדם הוא הדרך של לקנות הנכס, אז אני אשגע אותו כל יום אם צריך.
ואנחנו מקווים גם שאתם מקבלים את זה פה, משאלות שאנחנו שואלים, מאנשים שמשקיעים, מאנשים שעברו כל מיני אתגרים בחיים ברמה המנטלית, אז אתם גם חווים את זה, אני מקווה, דרך רעיונות ומה שאתם שומעים גם כאן. הדבר הבא הוא באמת להכין את הקרן חירום, דיברנו על זה,
קופה ליום שחור. יפה, הדבר הנוסף, בודקים את ההיתכנות הכלכלית שלנו כמובן, אנחנו רוצים לראות שההוצאות גדולות מההכנסות, לא נרחיב על זה כמובן, יש לנו את זה בפרק 2-3. דבר נוסף, אנחנו יכולים לעזר באנשים ובשירותים של ליווי, או להיצמד לבן אדם שעשה את מה שאנחנו עושים, ללמוד ממנו, שיקחת אותנו תחת חסותו, צעד אחרי צעד, זה מפיג הרבה יותר פחדים, הרבה יותר לחצים שאנחנו עושים את זה עם בן אדם שכבר עשה את זה. דבר נוסף, ולדעתי טיפ מדהים שראיתי בקהילה שלנו, להתחיל בסכום קטן. יש לכם 10,000 שקל להשקיע? רוצים להשקיע בשוק ההון? תתחילו ב-1,000. תתחילו ב-1,000, תראו איך אתם זורמים, איך זורמת לכם השקעה, אתם נהנים, אתם לא נהנים, בא לכם, תמליצו לחבריכם. תראו, כיף לכם, תכניסו עוד 1,500. תכניסו עוד 2,000. לאט לאט, סכום קטן. ודבר נוסף שלי מאוד עזר, בכלל בעולם ההשקעות ולמדתי את זה, שבסדנה של גרנט קרדון שהייתי בה בארצות הברית, הוא אומר, תהיו שלמים עם ההשקעה שלכם ועם הסיכוי שתפסידו. זאת אומרת, אני סוג של אומר קדיש על הכסף שלי, שאני שם אותו בהשקעה. למה? כי שאתה מכין את עצמך לרע מכל, אז שקורים דברים טובים, אתה מופתע כאילו ברמה היסטרית. אבל אם חס וחלילה קורה משהו רע, זאת אומרת, טוב, אני כבר נפרעתי מהכסף הזה, כאילו, אני אמרתי עליו קדיש. זה מאוד מאוד, משהו שמאוד מאוד לי עוזר. דבר תשיעי, שימו לב כמה זמן ביום, או כמה זמן באופן כללי אתם מבזבזים על למידה, וכמה על השקעה תכלס. יותר ויותר אנשים מבזבזים 95% לכיוון ה-100% על למידה, ובסוף מוותרים על ההשקעה. כן, כן, אני אלמד את זה, כן, אני גם אעשה את הקורס הזה, ואז אני אתחיל להשקיע. לא רגע, אני אדבר איתו, ואז אני אתחיל להשקיע. לא רגע, אני נפתח קורס חדש, ויש איזה הרצאה, אז אחרי זה אני אתחיל להשקיע. מבזבזים עוד יום, ועוד שבוע, ועוד חודש, ועוד זמן, בלמידה, ולא מתחילים להשקיע. שימו לב, מה שעזר לי לומר, זה, שי, עד גיל 30 אתה רוכש נכס, יש לך עכשיו 10 חודשים, 9 חודשים, זהו, בגיל 30 אתה חותם על נכס. יש לך 9 חודשים, אתה רוצה ללמוד? אתה רוצה לשגע את השכל של אנשים שלהגיד אני לומד ללמד? יופי, יש לך 9 חודשים של חסד. אחרי 9 חודשים אתה חותם על חוזה. ימות העולם. תסיבו לעצמכם זמנים. תתחילו עם השקעה סולידית. תתחילו עם השקעה סולידית. לא להתחרפן עם מניות של חברות בקורדיסטן. לאט לאט. הכל בסדר, יש לכם עוד את כל החיים. תתחילו לאט לאט כדי שזה גם יגיע לכם ויבלה לכם בכיף. אחד הדברים שלי הכי יעזרו זה לרשום את כל הדברים שיכולים להיכשל ולהצליח בהשקעה. שמתי את זה מולי, הלוח שיש לי בחדר עבודה. כל פעם שההשקעה שלי מצליחה וגם לא מצליחה באותם השבועות, אני מסתכל על הרשימה הזאת וזה מאוד 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 מרגיע אותי. ונראה לי, תכלס, את יודעת, אנחנו מדברים על הרבה מהדברים האלו בערב שלנו על הבר, זאת אומרת בערב שאנחנו עושים של ה-1%, כי זה, חלק מהדברים פה זה דברים שמבדילים אנשים עשירים, אנשים מצליחים, ה-1% מאנשים אחרים. אז קיבלתם פה איזה הינט. על מה אנחנו מדברים בערב על הבר. אוקיי, אז דיברנו עכשיו על מה קורה לפני ההשקעה, מה עובר לנו בראש, מה הטעויות שאנחנו עושים, איך אנחנו יכולים להתגבר בעולם הפסיכולוגי ובעולם התכלסי על הטעויות האלו. עכשיו בואי נעבור לדבר על מה קורה בזמן ההשקעה. זאת אומרת, מה זה בזמן ההשקעה? זה בתכלס, בימים שלפני שאתה שם את הכסף תכלס באפיק, ובכמה ימים אחרי. ממש בתקופה, בקצה הזה, בשפיץ הזה, שאתה ממש... תכף עושה את ההשקעה.
אגב, זו הנקודה שאנשים דוחים אותה הכי הרבה זמן.
נכון. מחקר בארצות הברית שפורסם, הראה ש-82% מהאנשים שמגיעים לשים את הכסף בכל השקעה שהיא, בין אם שוק ההון, נדל"ן, לא משנה מה, מתחרטים. 82% מהאנשים. 82 אנשים מתוך המאה, עברו את כל השלב של הפסיכולוגיה לפני, וזה אמרו, יאללה, אני משקיע, מצאו בית, מצאו מניה, מצאו זה. אמרו, יאללה, אני בא להכניס את הכסף, יושבים מול המחשב, פותחים את הבנק, באים להעביר כסף. לא, אני אלמד עוד קצת, אני אחזור לזה, לא,
זה לא הזמן.
אני גם חודש עכשיו לחוץ וזה, כאילו, הייתי עם חברה בפראג, היה לנו הרבה הוצאות, חודש הבא, הכל טוב. 82% מהאנשים. עכשיו, אני רוצה לשאול אותך, רותם, מה עבר לך בראש שהוצאת את הכסף בפעם הראשונה לקופת גמל להשקעה או לביטקוין? כי הרי דיברנו, הרי מה, אני רוצה באמת עכשיו דברי איתי, אבל על הרגע עצמו. שעשית העברה בנקאית, על הרגע עצמו שישבתי עם הבן זוג שלך, עם מקדאוול, והחלטתם לעשות את הדבר הזה. שממש קיבלתם החלטה סופית, ואמרתם, טוב, מחר מעבירים כסף, טוב, מחר עושים את זה. וואי, מה עבר לך בראש?
זו שאלה נהדרת. מה עבר לי בראש? קודם כל, עבר לי בראש, אני חייבת, הכי אמיתי, למה זה לא יעבוד? כאילו, כמה אני עלולה להפסיד? התחלתי לחשב. אם אני מפסידה 3% או 4%, ואני לא אגיע 10%, וקראתי מחקר שהראה שזה לא באמת 10% בשנה, אלא קצת התחלתי לברר כמה זה יצא. אגב, בשנייה שעשיתי את המהלך, נכנסתי כל רגע. על אף שאני יודעת שזה לא מתעדכן, כן? חודש ימים זה לא מתעדכן. אבל כל יום נכנסתי...
מדברת על קופת גמל להשקעה.
כן. כל יום נכנסתי להסתכל אם זה השתנה, ואמרתי, הנה, זה לא עובד, זה לא... כאילו, כל הזמן כזה המוח שלי רץ.
אולי ניסית לשכנע אותך למה זו הייתה טעות?
כן, כן. חד משמעית.
למה?
ניסיתי לחשוב למה זו הייתה טעות, כי מהחשש שבאמת אני עושה מהלך שאני לא מספיק מבינה בו, הגעתי גם בשלושה ימים לפני שעשיתי את זה, אמרתי, רותם, לא משנה מה תעשי, לא משנה כמה תקרי, לא משנה כמה מחקרים תראי ותקבלי מדדים, לא יהיה יום שאני אגיד, אופה, עכשיו אני יודעת הכל. עכשיו כנסי לזה, את בטוחה ב-100%.
כן.
אז כל הזמן אמרתי עצמי, גם ביומיים לפני, אני זוכרת שאמרתי לבן זוג שלי, די, זהו, היום זה קורה, היום עושים את זה. דחיתי בעוד יום, אמרתי, זהו, היום, 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 דחיתי בעוד יום, זהו, היום, 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 עד שבאמת אמרתי, טוב, כאילו, חלס, אני מכירה את זה בי, אני צריכה להסביר לעצמי למה כן, כתבתי לעצמי רגע, למה כן זה יכול להצליח, התחלתי לדבר גם איתך, גם עם עוד חברים שככה עושים את זה, כי בשבילי זה היה סכום כסף מאוד מאוד גדול, להעביר ככה לקופת גמל, התחלתי בסכום יותר קטן, אבל זה עדיין היה משמעותי בשבילי, ובאמת בנקודה עצמה אמרתי, זהו, עכשיו אני נותנת לזמן לעשות את שלו.
בדיוק.
גם אם אני נכנסת כל רגע ומסבירה לעצמי שאולי זו טעות, באמת להגיד לעצמי, רגע רותם, יש לך ידע, לא את כל הידע בעולם, תמשיכי לחקור ולברר, אבל לא סתם עשית את מה שעשית.
כן.
ואגב, לימים זה גם מאוד הוכיח את עצמו.
עשית משהו ש-82% מהאנשים לא עושים, שזה מדהים. וחוץ מזה, כמו שאמרת, עובר לאנשים בראש, רגע, רגע, אולי באמת זה מסוכן, רגע, רגע, אני עכשיו מגיע לתכלס להעביר את הכסף, אולי באמת זה מסוכן. פתאום זה נהיה המון כסף שאתה רואה את זה, פתאום אתה רואה כאילו 60,000, נגיד, אתה מעביר לקופת גמל שאתה אומר, וואו, 60,000, וואי, ואני רגיל שהם כל הזמן בעובר ושב שלי, וכאילו הכל שקט,
ופתאום בעובר ושב אין לי כלום.
פתאום בעובר ושב יש לי 100 שקל, כאילו, יואו, 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 זה מלא כסף פתאום. רגע, רגע, אבל אולי אני לא מוכן מספיק, אולי לא, פתאום אנשים אומרים לך, אולי זה לא הזמן הנכון, כאילו, אתה אומר לעצמך, אבל רגע, ההורים שלי וחברים שלי לא משקיעים בגיל הזה, אולי אני באמת צעיר מדי, אולי אני מגזים.
פשוט נראה לי שבדיוק מה שאמרנו עכשיו, שפחדנו, שאולי אני מגזימה, או רותם, מה את מעבירה כל כך הרבה, גם אמרו לי, רותם, אתה שירי בעובר ושב, עכשיו יהיה לך משהו, אירוע גדול, זה תצטרכי את הכסף, אתה יודע, זה כל הזמן מה שהם מדברים איתך.
בגלל זה אנחנו מדברים על להכין, קופה ליום שחור, בגלל זה אנחנו מדברים על זה, לבדוק שההוצאות גדולות מההכנסות.
נכון. בדיוק.
זה דברים האלו.
ובגלל זה אני אומרת שגם המודעות לזה מאוד מאוד עזרה לי לעשות את המהלך, כי הייתי פתאום מאוד מודעת. אמרתי, אוקיי, רותם, זה לא סתם קופץ לך לראש, את לא סתם כאילו בתחושות כאלה, ואם את בתחושות האלו, כדאי שתעצרי, תגידי לעצמך, אוקיי, את יודעת שזה קורה, את יודעת שאת מפחדת, את יודעת שכאילו מלא אנשים אומרים לך למה לא ולמה לא כדאי, אז
כן.
בואי שנייה נשחרר את זה, כי זה לא יעזור לי להמשיך להתמקד בזה.
ואני אגיד לך מה, הפחד הכי גדול שגורם לפחות, בעיקר לוויניקים להרים ידיים בשלב הזה, זה הפומו, שאני עכשיו בא ואומר לך, רותם, אני שם אחר 60,000 שקל בקופת גמל להשקעה. מה הרבה אמרו לי, מניסיוני. אחי, מה קופת גמל להשקעה? אחי, תקשיב, אני משקיע דרך אינטראקטיב במניה הזאת והזאת, אני לא מבין כמה כסף עשיתי. ואז בא לחבר אחר ואומר לי, אחי, מה אתה מפגר? אני משקיע בדירה בקריות. אתה לא מבין כמה כסף עשיתי. קניתי את זה בככה מתחת למחיר השוק. מחזתי את זה בככה מעל. אחי, מה אתה עושה? חבל על הכסף. אחי, אתה לא מבין איזה דירה קניתי בג'קסונוויל, פלורידה. חבל לך הזמן. מה קורה? אתה נכנס לפומו של החיים שלך, אתה מרגיש שאתה מפספס כל כך הרבה דברים, ומה זה עושה? רק מערער אותך.
נכון, גורם לך לא להיכנס.
רק מערער אותך עוד יותר. ואתם יודעים מה? בשלב הזה ההתגברות היא הכי בסיסית שבעולם. היא פשוט דורשת משמעת. זה לא קל. זה שאני אומר את זה בשנייה, זה לא אומר שזה קל, אבל היא דורשת משמעת. ולצערי, מאוד מאתגר את דור הוואי להיות ממושמעים. וזה למה גם אמרתי בשלב הראשון, תציבו מטרות, יעדים, תוכנית עבודה, תדעו למה אתם נכנסים להשקעה הזאת ומה המוטיבציה שלכם. למה? כי בדיוק בשלב הזה, שהוא אומר לכם בואו לג'קסון בפלורידה, והוא אומר לכם בואו לקריות, והוא אומר לכם בואו תשקיעו
את זה. עכשיו אומר לך, אל תעשה את זה, אתה מפסיד.
ואז אתה חוזר למטרות ואתה אומר לעצמך, אני יודע למה אני משקיע, אני יודע מה המטרות שלי, אני יודע שזה משרת את המטרות שלי. הכל בסדר. זו המטרה של זה. חוזרים וקוראים את התוכנית העסקית שלנו ואת המטרות. מזכירים לעצמנו למה, מה המוטיבציה שלנו. מה אנחנו רוצים שאנחנו כאילו חוזרים ומזכירים לעצמנו למה אנחנו רוצים להשקיע במה שאנחנו מתכננים להשקיע, איך זה עוזר לי להגשים את המטרות שלי, זה הכל, חד וחלק, באותו רגע שאני מושב מול המחשב ובא להעביר את הכסף ומפחד, לשים את התוכנית העסקית מולי, את המטרות שלי, ולהיזכר למה אני עושה את מה שאני עושה. זה הדבר היחידי שהשאיר אותנו ממוקדים במטרה.
אגב, גם הרבה מדברים, אנחנו מדברים פה הרבה על מטרות ועל יעדים, אני חייבת להגיד, גילוי נאות, אני עשיתי את זה יחד עם היועץ הפנסיוני. כאילו, באתי עם מחשבות שלי, כתבתי לעצמי מה המטרות הכלליות מאוד, היה לי מאוד קשה לדייק את זה לבד ברמה הכלכלית, ובאמת עשיתי את זה יחד עם היועץ. אז מי שרוצה סיוע גם בזה, פשוט דברו עם היועצים הפנסיונים שלכם, תחפשו אותם, של המשפחה, של חברים, תעשו את זה גם יחד איתם, לדעתי זה מאוד מאוד עוזר לי, זה נתן המון ביטחון. אז בואו נדבר רגע על מה קורה אחרי, או בזמן ההשקעה, בדיוק הרגע הזה שדיברת, עברתם, עברת את הקופת, עברת את הכסף.
זהו, התחיל לעבוד.
אז באמת, כמו שדיברנו, הטעות הכי נפוצה בדור שלנו, בדור הוואי, המילניאלס, אנחנו רוצים הכל כאן, ועכשיו זה הרבה יותר נפוץ מדור ההורים שלנו, שהתרגלו לעבודה, לאורך זמן.
ההורים שלנו סבלניים.
כן, כסף מגיע אחרי 20 שנה. אנחנו מאוד התרגלנו, אין מה לעשות, זה לא קשור אלינו, כן? דיברנו על זה בפרקים הראשונים שלנו, זה קשור באמת לסביבה שגדלנו אליה, לעידן שגדלנו בו, לשינויים המאוד מהירים שאנחנו חיים בהם, אז אנחנו רוצים הכל כאן ועכשיו. אנחנו נמצאים באיזושהי תחושה שאם אנחנו לא מרוויחים כבר מהיום הראשון, אני חייבת להגיד על עצמי שאמרתי, אני כל הזמן בדקתי את הביטקוין, את הקריפטו, את כל הזמן, את הדירה שעלתה, שאני כאילו בסיורי משקיעים, אני כל הזמן בודקת את זה, ואני אומרת, רגע, רותם, זה לא קורה ביום, גם לא בשנה, כאילו, בואי.
סבלנות.
צריך סבלנות.
בגלל זה, עוד פעם, אני גם רואה את זה מהשאלות בקהילה. הרבה אומרים לי, רגע, בדירה שלך, בזה, רגע, אבל זה לא בייס אותך שאתה מתקין את זה ב-3,000 שקל, רגע, אבל בשנה, כאילו, מה, זה עולה בו 20,000 שקל?
מה, לא הרווחת כלום, למה אתה עושה את זה?
מה הרווח בשנה הזאת, עוד 20,000 שקל? אני אומר לו, אבל אחי, כאילו, אני מנסה להיות סבלני. והדור שלנו צריך להבין משהו אחד, ואם יש משהו אחד שיקחו מהפרק הזה, אחד, זה שכדי להצליח בעולם ההשקעות, אנחנו צריכים סבלנות. שנלמד להיות סבלניים, שזה משהו שכל כך קשה לדור שלנו, שרוצה הכל כאן ועכשיו, וכל כך הרבה אנשים אומרים לי כבר למחרת, רגע, אבל מה, הפסדתי 200 שקל בחודש הזה, וואל, נראה לי זה לא שווה, רגע, אבל מחר, כמה כסף יש לי, רגע, מחרתיים, כמה כסף יש לי, רגע, אבל הרווחתי רק 10%. אנחנו דור שרוצה הכל כאן ועכשיו, ואם נלמד להתגבר על זה ולהיות סבלניים, אנחנו נרוויח, מה זה נרוויח? בעזרת השם, כמובן, בפוטנציאל. למה? כי לאורך זמן, גם שווקי המניות, גם הנדלן, זה מה שנותן לו לעשות את הרווח היפה שלו, זמן. כל שנה זה עולה באחוז מסוים, בעזרת השם, מניות, צוברות את הריבית דריבית שלהן. על מה ריבית דריבית עובדת? על זמן. ככל שנשאיר את זה יותר זמן ולא ניגע בהשקעה, אנחנו נרוויח בפוטנציאל יותר. וזה מה שאין לדור שלנו, וכשאנחנו נלמד להתגבר על זה ולהיות סבלניים, ולהגיד לעצמנו, אוקיי, הכל טוב, שגר ושכח אני קורא לזה, לדעתי אנחנו נצליח הרבה הרבה יותר.
שזה בדיוק מוביל אותנו לטעות הנפוצה השנייה, שאני חייבת להגיד מאוד מזדהה איתה, שאנחנו מפסידים בכלל, אנחנו משקיעים, רואים את הירידה, בין אם זה בשוק ההון, בין אם זה מטבעות דיגיטליים, בין אם זה נכסים דיגיטליים, בין אם זה כל דבר שעולה לכם, ואנחנו רואים ירידה, ואנחנו פשוט בורחים, אומרים טוב יאללה, אז אני מוציא את ההשקעה שלי, אז אני מעבירה, אני רוצה להעביר את זה למשהו אחר, חייבת להגיד שזה קרה לי עם הביטקוין על ההתחלה, שהשקעתי והרגשתי שזה איזו טעות עשיתי, פאק, זה כאילו ירד המון, אתם יודעים כאילו חלקכם, מי שמתעניין קצת בעולם הזה, ש... באמת הקריפטו, הביטקוין ירד משמעותית, וממש אמרתי, רותם, את לא בורחת, את נשארת, לפחות אני עם עצמי, כן, מה שהצבתי לעצמי ובמטרות בהתחלה, זה עדיין היה בטווח שהייתי מוכנה, קבעתי איזה טווח אני מוכנה להפסיד, ובאיזה רווח יוצאים, וזה הרגיש לי שאני עדיין יכולה לעשות את זה, פשוט ממש רציתי להוציא, ממש, כאילו ממש נלחמתי בתחושה לא להוציא את הסכום הזה,
כן.
וזה טעות שכולנו עושים, אני הכי מבינה מזדהה בעולם, כי גם לי זה ממש ממש, בער לי באצבעות להוציא את הכל בחזרה והשארתי.
כן, עכשיו אני אעבור על עוד איזה כמה טעויות שלדעתי שאספתי מהרבה מאוד מקומות, שטעויות בעיקר שצעירים עושים, וויניקים. דבר ראשון, אנחנו בגלל הטכנולוגיה יכולים לבדוק את ההשקעה שלנו הרבה מאוד פעמים בלייב. יש לי, נגיד אני משקיע דרך אינטראקטיב ברוקרס, לא המצא להשקעה, אבל יש להם אפליקציה. כל פעם אני יכול לפתוח ולראות מה קורה עם הכסף שלי. עכשיו תחשבו, כל פעם אני פותח רואה אדום, רואה ירוק, רואה זה משפיע עליי מאוד. מאוד מאוד מאוד. והמטרה היא להימנע מזה. אנחנו לא צריכים לבדוק את ההשקעה שלנו כל שנייה. תירגעו, הכל טוב. דבר נוסף, זה קשור לתוכנית העסקית, אנחנו משקיעים ללא תוכנית יציאה. אין לנו מטרות, וכשאנחנו לא בונים תוכנית עסקית או מטרות להשקעה, אנחנו לא יודעים מתי לצאת. זאת אומרת, אני משקיע עכשיו במניה מסוימת, איך אני יודע מתי לצאת? שהיא מרווחת ב-X אחוז, שהיא מופסדת ב-X אחוז. אם אנחנו לא רושמים את זה ומבהירים את זה כבר בהתחלה, לפני שאנחנו נכנסים, זה יכול לדפוק אותנו הרבה מאוד בטווח הארוך. דבר נוסף, אנחנו דור שתמיד מנסה לתזמן את השוק. לא, לא, אחי, היום המניות ממש גבוהות. אני אחכה שזה ירד ואז אני אקנה. עכשיו זה ירד. לא, לא, אחי, זה ירד, אבל זה לא השיא של הירידה. אני אחכה שזה עוד יותר ירד ואני אקנה. אני אגלה לכם סוד. אנשים שמשקיעים לטווח הארוך, באמת, פחות מעניין אותם עכשיו אם המניה היא 3 דולר יותר או 3 דולר פחות, או 10 דולר יותר או 10 דולר פחות, שאני משקיע ל-10-20 שנה. אז זה מאוד מאוד חשוב להבין את הדבר הזה. דבר נוסף, אני מבדיל את דור ה-Y לשני דברים, וזה מצחיק, כי כאילו כל אחד מהם הוא טעות לכיוון אחר, כי זה מאוד קיצוני לשני הצדדים. צד אחד, אנשים שאני גם מכיר, לוקחים יותר מדי סיכון, רק נכנסים להשקעה, עוד לא, רק למדו את העולם הזה, משקיעים במניות מסוכנות, משקיעים פתאום בנכסים מסוכנים, קונים שטחים באודסה, לא יודע מה. כאילו, נשמות, רק התחלתם, כפרה עליכם, שטו לואיזה. מה אתם עושים? זה לאט, לאט, הכל טוב, יש לכם את כל החיים להשקיע.
אתה יודע שאני לא מכירה הרבה כאלה, אני חייבת להגיד. הצד השני הרבה יותר נפוץ.
אז הצד השני, זה אנשים שלוקחים קצת מדי סיכון.
הרבה יותר נפוץ.
זה כמו אנשים עכשיו בדור הוואי שנכנסים, ונגיד, אני מדבר עם כמה חבר'ה, אני אומר להם, במה אתם רוצים להשקיע? הם אומרים לי, תשמע, אני רוצה להשקיע ל-15-20 שנה, נגיד, קדימה. אני אומר להם, אוקיי, יש כמה מסלולים בקופת גמל להשקעה. נראה לי, אנחנו נלך על אגח, אנחנו לא רוצים סיכון וזה. אני אומר להם, אבל אגח זה כאילו, זה 2%, 3% בשנה, כאילו.
שי, אבל אני מאוד מסכימה איתם. אני חייבת להגיד שאני בצד הזה, ואני חושבת שככל שאתה נכנס לאט, ואתה מתחיל אוקיי, אני הולך רק לכיוון...
כנסי לאט.
אני הולך לכיוון 2-3...
מסלול מנייתי.
לא,
מסלול,
לא,
מסלול
אני לא
כללי,
מסכימה.
מסלול
לא,
כללי.
אני לא מסכימה.
יודעת מה? יודעת מה? 75% אגח, 25% מניות.
לא, אני לא מסכימה איתך, סליחה.
למה?
כי להיכנס צעד צעד, זה להיכנס לאט לאט גם ברמת הסיכון. להגיד 1,000 שקלים בסיכון גבוה, זה עדיין סיכון. אתה כאילו מתעלם מזה שזה 1,000 שקלים שאני מסכנת, זה המון כסף.
לא
אמרתי
בסיכון גבוה. אמרתי, נגיד, את אומרת, אוקיי, אני לוקחת את העובדה שאני לא רוצה סיכון גבוה. מצד שני, אני לוקח את העובדה גם שאני וייניק. יש לי עוד הרבה שנים, אני רוצה עוד איכשהו למנף, כאילו, להצליח, להביא איזושהי תשואה הגיונית. אז אני אומר, רגע, אז אני אומר, מה אני ממליץ לאנשים האלו? כאילו, מה אני חושב, לפחות, בתור וייניק? אין בעיה, אתם לא רוצים סיכון גבוה. שימו, נגיד, 75-80% אגח, לפחות 20% שיהיה מנייתי, שישחק קצת, אנחנו משקיעים לטווח ארוך, אנחנו צעירים.
שי ביבס.
למה לא? מה, אנחנו אימא שלי?
שי ביבס.
תקשיבי, אני לא מבין מה הקטע.
טוב, אז זו הגישה של שי. אני חייבת להגיד שלדעתי, לפחות מה שאני חוויתי, גם מהרבה חבר'ה שפנו אליי בפרטי, כל החבר'ה שנמצאים בהתחלה ובאמת רוצים לעשות את הצעדים הראשונים, אני חייבת להגיד שזה מאוד מקל שלא נכנסים בסיכון גבוה, שכן שמים בסוף קופת, אנחנו סתם נותנים דוגמת קופת גמל להשקעה, כי היא יחסית נפוצה, כן? אבל אם אני נכנסת בקופת גמל להשקעה ושמה את הכל אגח, אוקיי? או 90% אגח, או לא משנה מה שהרוב הוא באמת סולידי, אז זה מאוד מאוד מקל עליהם מחשבתית, גם אם זה 1,000 שקלים וגם אם זה 40,000 שקלים, זה מאוד מקל עליהם מחשבתית, וכן, גם אם אני אחליט אחרי חודש, חודשיים, אני רואה מה טוב, הכל סבבה, לא הפסדתי כלום, אז עוד 3-4 חודשים, עוד חודשיים, אני ארצה להעלות את זה, יו, שי מתפוצץ פה,
לא.
אני ארצה להעלות את זה למנייתי לאט לאט, אני אעלה את זה, אני חושבת שזה דווקא נכון, הסיכון הוא המרכיב שמפחיד פה, לא הכמות, אתה מסתכל על 1,000 שקלים או 40,000, אני מסתכלת על אחוז הסיכון, על כמה אני עלולה להפסיד, זה לא משנה כמה שמתי.
אז אם יש לך 10% במניות, כמה כבר את מסכנת? בתוך 1,000 שקלים.
בגלל זה אני אומרת שהתהליך הנכון, הוא בדיוק מה שאתה אומר, לדעתי זה התהליך הנכון.
אני חושב ש100% אגח, בואי נגיד ככה, בואי נלך לקיצון, אני חושב ש100% אגח זה פחות נכון לדור שלנו. אני כן חושב שאם את אומרת, יש הרבה סיכון בזה, בלשים על מנייתי, אין בעיה, תשימי 10%. תתחילי בקטן.
אוקיי,
תתחילי
נכון,
גם בסכום
זה
קטן.
מה שאמרתי, בסיכון נמוך.
הקיצוני לצד השני של הכל אגח, ובוא נשאר אגח עכשיו 20-30 שנה, זה לדעתי חבל לנצל את השנים האלו שאנחנו וייניקים, אנחנו צעירים, על מסלולים כאלו סולידיים. זו, כמובן, דעתי. אבל רותם, זה מרגש, זה הריב הראשון שלנו. זה הוויכוח הראשון שלנו מזה שנה, חברים, לכבוד השנה לוואי נאו.
לא, עוד מלא.
מדהים, מדהים, מרגש. טוב, איך אני מציע להתגבר על זה? או איך אנחנו מציעים לעשות את הפרקטיקה? דבר ראשון, כל האפליקציות היום, אני נגיד עשיתי לעצמי איזשהו קטע, שאני לא מסתכל על האפליקציה, כל 10 לחודש אני פותח, רואה מה מומי. שער הזמן אני מנסה למנוע מעצמי להסתכל על האפליקציה, כי זה לא עוזר לאף אחד וזה לא משנה כלום. דבר שני, זה מה שאמרתי תכף בראשון, שאני מציב כל פעם זמן מסוים שבו אני מסתכל על התיק, ורואה מה קורה. דבר נוסף, שדיברנו עליו גם בסדנה שלנו ב-YB Better, אנחנו רוצים להימנע מלעשות שינויים בתיק, כשאנחנו נמצאים בסיטואציות רגשיות, קיצוניות לטוב או לרע. בשמחה מאוד גדולה, בעצם מאוד גדול, בכעס, דיברנו על זה גם בסדנה שלנו, אם את זוכרת, שאמרנו שהרגע לעשות שינויים, אם אנחנו עושים שינויים, הוא כשאנחנו נינוחים, שאנחנו מרוכזים בזה, ואנחנו לא הולכים להשפיע, הפעולות שלנו לא הולכות להיות מושפעות מהרגע שלפני שנייה חווינו, לטוב או לרע. זה מאוד מאוד חשוב גם לבדוק את עצמכם, כשאתם מגיעים או רוצים לעשות שינוי, לראות באיזה מצב נפשי או באיזה מצב רגשי אתם נמצאים. עכשיו, אחד הדברים שלי עזרו, זה להסביר לאנשים שאני תופס מהם מאוד, מה אני הולך לעשות עם הכסף שלי, ומה אני חושב שתהיה תוכנית נכונה. נגיד אתמול, זה טרי, התקשרתי ליועץ הפיננסי שלי, ואמרתי לו, מה אני מתכוון לעשות עם הנכס בארצות הברית? איך אני הולך למנף את הכסף, מאיפה, ואיך, מה הולך לקרות, ומה הלוז, ומה זה? כדי לשאול את דעתו, כי אני מאוד סומך עליו, אני חושב שהוא מבין אותי, הוא מבין את הראש שלי, הוא מבין את המטרות שלי, והוא נתן לי עצה שלקחתי באמת, באמת, בלב שלם, ואני נורא הייתי שמח שהתקשרתי אליו. אם יש לכם איזשהו בן אדם כזה שאתם מרגישים שמבין אתכם, או שיש לו את הראש לזה, את הניסיון לזה, ואתם רוצים לשמוע מנו עצה, תעשו את זה. זה מאוד מאוד חשוב. וזהו, רותם, סיימתי לחפור.
תודה רבה לך.
זהו.
אז תודה שבחרתם להקדיש זמן לעצמכם ולהזמין לפודקאסט Why Now. תוקירו את עצמכם על זה שהחלטתם לפתח את עצמכם אישית וכלכלית. אם אהבתם את הפרק, שתפו אותו בבקשה עם אדם אחד שאתם מכירים ואוהבים. צלמו מסך כשאתם מאזינים לפרק, תהיגו אותנו בסטורי בפייסבוק, כי רק בעזרתכם נצליח לגדול ולהיות משמעותיים עבור הדור שלנו ולהגיע לכמה שיותר בני ובנות דור הוואי. נתראה בפרק הבא, בפרק 45.
אמן, כן, יהי רצון.
בוא נראיין את נתן מנינג'ה פיננסית.
היידה, חלום.
חלום ומרגש ממש, ותמיד זכרו, why now? כי אין זמן טוב מעכשיו להתקדם לעבר החיים שאתם באמת רוצים לעצמכם.